הארץ השבוע, באולפן ליאור קודנר. המערכת הפוליטית מתעוררת מהתרדמת, ייחודים בימין, לחצים על ייחודים בשמאל ומשחקי צילומים בין נתניהו ללפיד. עם נועה שפיגל ומנו גבע נדבר על הטקו בין הגושים, אין מעבר מצד לצד, אחוז המתלבטים קטן הפעם, ומה שיכריע לבסוף את הבחירות אלה אחוזי ההצבעה. בהמשך, צילול אברהם ונתנאל גמס על שוק העבודה המשתנה בעידן הפוסט קורונה. מצד אחד החשש שרובוטים יחליפו אותנו, מצד שני התפטרות שקטה. ננסה להבין את הפערים בין התהליכים האלה. נסיים עם צ'רלי צ'פלין, רועי אופנהיים ינצח על הבעלה לזהב, ואנחנו נדבר על הקולנוען האגדי כיוצר מוזיקלי גאון.
הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-24 ומימון מפלגות התשפ"ב 2022 עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
לפיד כבר סגר עם רע"מ והמשותפת. לפיד אין לו ממשלה בלעדיהם.
כשהקו האדום מגיע, אתה רואה אותו, וראיתי אותו. אצלי הקו האדום היה שיתוף פעולה והישענות על הרשימה המשותפת.
אני כולי תקווה שהציבור, ציבור הבוחרים והציבור באופן כללי בישראל, ייתן לקואליציה הזאת, ייתן לדרך הזאת עוד מנדט בבחירות הבאות שנוכל להמשיך ביחד ולקדם את הסוגיות השונות של כל החברה, במיוחד גם החברה הערבית.
נחזיר בעיקר את האמונה שאפשר לתקן.
הקיץ מאחורינו, עוד מעט חגים, אבל זה בדיוק הזמן של המערכת הפוליטית לחזור לפעילות, ואנחנו פה עם הפאנל הפוליטי שלנו. שלום נועה שפיגל.
אהלן.
ושלום גם מנו גבע, מנכ"ל מכון המחקר מדגם.
שלום, שלום.
אז נועה, אנחנו מתחילים איתך, באמת הפוליטיקאים חוזרים מהתרדמת?
זאת מערכת בחירות מאוד מאוד ארוכה, ועדיין איכשהו מצליחים כל שבוע שיקרה איזשהו אירוע מרכזי כזה או אחר. ויש לנו דרמות כל הזמן, יש לנו את האיחוד שקרה במפלגות ציונות הדתית ובן גביר.
אנחנו הולכים ביחד, לא נכון לנהל את זה באולפנים, אני חושב שזה מאוד חבל שזה נוהל כך בשבועות האחרונים, לא הייתי חלק מזה. אנחנו שותפים, השותפות הזאת הוכיחה את עצמה בבחירות הקודמות, מוכיחה את עצמה בשנה הזאת בעבודת שותפות מצוינת, מוכיחה את עצמה כרגע בסקרים כמשהו שהציבור אוהב, ולכן היא תימשך נקודה.
סמוטריץ' ובן גביר התחברו, התנתקו לקצת זמן, עשו כותרות, והיה ברור שהגיעו ביחד בעזרת נתניהו.
נכון, אז זה שזה היה ברור שזה יגיע ביחד בסוף לגמרי, זה שהתיווך של נתניהו זה בהחלט איזשהו סוג של משהו חדש שלא ראינו קודם. אני מזכירה שבעבר נתניהו התחייב שבן גביר לדוגמה לא יהיה בממשלה וכל מיני כאלה, יש שינוי גישה מאוד מאוד גדול. והשאלה מה הוא אומר מבחינת העתיד. אז בואו באמת נתמקד רגע במקרה הזה. אני רוצה לצטט דווקא את נועה לנדאו, שכתבה משהו מאוד חכם, שמאוד יכול להיות שהדרך הזאת נועדה בסופו של דבר להכשיר את נתניהו מחדש. כי בסוף כשנגיע למצב שבו נתניהו לצורך העניין צריך להרכיב ממשלה, יבוא גנץ, שכרגע מעמיד עצמו כביכול כמועמד לרשות ממשלה, בפועל, בסקרים, הוא לא במקום כל כך טוב, ויגיד, רגע, זה או שנתניהו מקים ממשלה עם בן גביר, או שהוא מקים ממשלה איתי, זה תרחיש שהוא לא מנותק לגמרי. אתה יודע, יש לנו פה ראש ממשלה עם כתבי אישום, לעומת בן גביר.
אז גנץ בא ומציל את המדינה.
בדיוק, תייצר סיטואציה הרבה יותר גרועה ממה שהייתה, ואז בעצם אומר, אני מציל מזה, ומכשיר את השטח לשוב ממשלה בהשתתפות כזו או אחרת של נתניהו, גם אם הוא לא ראשון ברוטציה. אז בעצם יכול מאוד להיות שכל המהלך הזה, אתה יודע, יכול ליצור מפה פוליטית שונה, ופתאום נתניהו שבבחירות הקודמות היה הדימון הגדול, עכשיו הוא כבר לא הדימון הגדול.
כי יש דימון יותר גדול.
כי יצרנו דימון יותר גדול. יש לנו פה את בן גביר שיכול להיות השר לביטחון פנים, או לשבת בקבינט, או whatever, ובעצם יצרת פה סיטואציה הרבה יותר קשה. אז בעצם יש פה איזושהי התחלה של משהו חדש שצריך לשים עליו את הדעת, ומהצד השני יש לנו את השמאל, את כל הדיבורים על האיחוד של מרץ והעבודה, כן, לא, שחור לבן, בעד ונגד.
טוב, זה רק דיבורים בינתיים, כי מרב מיכאלי אומרת שזה לא יקרה וזה תלוי בה.
כרגע, מרץ והעבודה, נכון שיש סקרים כאלה ואחרים שמראים שהם לא עוברות את אחוז החסימה?
אין עדיין סקרים שמראים שאחת מהמפלגות האלה לא עוברת. אין כאלה.
כולם ארבעה יציב?
בינתיים זה עומד על גבול החסימה, אבל לא ירד מגבול החסימה. בינתיים, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אני באמת לא יודע.
בבחירות קודמות לא ראינו מצב כזה?
בבחירות קודמות ראינו מצב שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, ודתי זה היה פעמון ההשכמה שלהם.
זה היה קמפיין גבל בבחירות הקודמות שלהם.
זה היה סוג של פעמון, כן, פעמון השכמה.
אבל השאלה היא, אם הסך קולות שלהם ביחד הוא לא יותר נמוך מסך הקולות שלהם בנפרד בסקרים.
בדרך כלל השלם קטן מסכום חלקיו, בדרך כלל, אבל היו גם מקרים אחרים. אי אפשר לדעת באמת מה יקרה. נניח, האיחוד הזה יותר נועד לא לתת לאף אחת מהמפלגות, לא לעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, שזה אז יכול להשפיע על המפה הפוליטית בצד שאולי פחות משרת אותם. צריך לראות, זה עניין של ניהול סיכונים, חד משמעית.
אז תסביר לנו באמת לגבי הסיכון הזה, איך זה הולך, את מרץ לא עוברת אחוז החסימה, מה קורה?
מה שקורה זה שכשמפלגה לא עוברת אחוז החסימה, אז היא בעצם מעבירה שני מנדטים לצד השני, ושני מנדטים היא מפסידה, אם זה ארבעה מנדטים. זה נורא תלוי גם, זה לא בדיוק ארבעה תמיד, אבל זה תלוי כמה אחוז בסופו של דבר היא מקבלת. הקולות שלה ברגע שהיא לא עוברת נזרקים לפח. ואז המפלגות, כל המפלגות, האחוזים מתחלקים באופן יחסי, זאת אומרת, המפלגות מקבלות באופן יחסי את האחוזים שנפלו לפח.
וזה אנחנו ראינו למשל עם נפתלי בנט כשהוא לא עבר את אחוז החסימה, כמעט ארבעה מנדטים, וזה מנע מנתניהו להרכיב ממשלה.
כן. אז זה יכול לקרות. עכשיו, זה תלוי באיזה צד, איזה מפלגה לא עוברת. כל מפלגה שבצד מסוים לא תעבור, מסכנת בעצם את הגוש שבו היא נמצאת. זה הסיפור בעצם, אוקיי? עכשיו, אני, לפי כל הסקרים עד היום, לא ראינו מצב שהם ירדו מאחוז החסימה, אבל אנחנו לא תחזית, אז אני לא יודע מה יהיה בהמשך. אבל בפירוש, האיחוד נועד למנוע, גם האיחוד של סמוטריץ' ובן גביר, נועד למנוע מאחת מהמפלגות האלה לא לעבור את אחוז החסימה. הרי זה מה שנתניהו כל הזמן דאג, שאם אחת מהמפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, זה יכול לסכן את הגוש עצמו. אין שום מעברים בין הגושים כרגע, זה סוג של התבצרות מאוד מאוד חזקה. אני חושב שהבחירות האלה הן דיכוטומיות. זאת אומרת, זה כן נתניהו, לא נתניהו.
שזה אבל דומה לבחירות הקודמות.
זה הרבה יותר לפי דעתי, כן, כי אנחנו רואים את זה באחוז המתלבטים. אחוז המתלבטים במערכת הבחירות הזו, הוא נמוך מאוד ביחס לגושים, עומד על 4-5 אחוז.
זהו? מתוך כל האנשים שסוחקים רק 4-5 אחוז לא יודעים?
האחוז המתלבטים בין מפלגות יותר גבוה, אבל זה לא משפיע על המפה הפוליטית בסוף, זה משפיע בתוך הגושים. אבל אין לזה שום השפעה. אנשים יודעים מה הם רוצים מבחינת איזה גוש להיות. הם רוצים להיות בגוש של נתניהו או בגוש השני. אגב, אני בדקתי עשרות תסריטים של מחברים ומפצלים ומצטרף ועוזב. לא משתנה כלום. זה נשאר על 59 לגוש נתניהו, 55 לגוש השני ו6 למשותפת, למרות שעכשיו יש איזושהי ירידה באחוזי הצבעה של החברה הערבית, וזה כן משפיע, זאת אומרת, הם כבר ירדו לאזור של 9 מנדטים, ותכף נדבר על העניין של מה יכולים לעשות כאן אחוזי הצבעה של החברה הערבית.
אתה מדבר על 4% שלא יודעים, אבל בסקרים שלך, כמה אחוז לא מוכנים לענות?
תראי, אחוז המסרבים הוא מאוד קטן, מאוד מאוד קטן. כשכבר עונים לסקר, אז עונים. הסקרים נעשים אצלנו בצורה משולבת בין איסוף נתונים טלפוני לאיסוף נתונים באינטרנט. את האיסוף באינטרנט אנחנו עושים באמצעות אי-פאנל, שזה פאנל אינטרנטי מאוד מאוד מפוקח ומבוקר, וכל מיני אמירות כאלה של בוטים ושנכנסים כאלה שבאים להצביע, אין לזה באמת אחיזה במציאות.
אותם אנשים נשאלים כל הזמן מה דעתם?
לא, לא, לא. זה לא אותם אנשים. הפאנליסטים, מי שחבר בפאנל, יש ביקורת מאוד מאוד משמעותית על האנשים שנמצאים בפאנל, ואנחנו פועלים על פי תקן איזומר הבינלאומי, שהוא מאוד מאוד מחמיר. אנשים לא יכולים לענות על יותר משני סקרים במהלך תקופה מסוימת. יש כללים, אני לא רוצה להעלות פה את הציבור המאזינים, אבל בסך הכל אנחנו פועלים באמת על פי תקנים מאוד מאוד מחמירים, כדי למנוע את התופעה שהם מדברים עליה, שכאילו היא קיימת, אני לא, אולי קיימת, אני יכול להגיד בוודאות שאצלנו היא לא קיימת יותר מזה. אני נתתי הוראה ביום שהתפזרה הכנסת, הודעתי לאי-פאנל שאני מבקש לא להכניס אף אדם חדש לתוך מענה הסקרים שלנו.
שהמפלגות לא יחדירו לך.
כן. למרות שקשה מאוד גם ככה, אתה יודע, גם אם מסתננים בודדים, כן ממלאים שאלון פרופיל מאוד מאוד ארוך, והם מתחייבים על הרבה מאוד התחייבויות, זה לא פשוט לחדור. אז אם מסתננים פה ושם, זה לא משפיע, וזה לא ישפיע על התוצאות שאנחנו מפרסמים.
איך אתה מסביר את ההבדלים בין הסקרים שלך לערוצי הטלוויזיה האחרים?
אני יכול להסביר רק את הסקרים שלי.
לא, אבל יש הבדלים. הסקרים האחרונים שהתפרסמו היו הבדלים משמעותיים. נכון שלא בין הגושים, אבל בתוך הגושים היו הבדלים גדולים.
פעם האמינו בזה שהמפלגה הגדולה היא זו שיכולה בסוף להרכיב את הזה, היה בבחירות סבב א'.
מאז למדנו משהו?
כן, שהמפלגה הגדולה היא זו שבסוף תוכל להרכיב את הממשלה. ולמדנו בסוף שזה באמת הגושים ואין שום דבר אחר. אגב, אז הייתה אפילו הצבעה אסטרטגית. היו כאלה שרצו להצביע למפלגה מסוימת, ושינו את דעתם ואמרו, רגע, רגע, אם המפלגה הגדולה חשוב שתהיה דעה גדולה כמה שיותר כדי שתנצח, אז נוותר על המפלגה שאנחנו רוצים להצביע, ונלך, נצביע על המפלגה השנייה שיכולה להביא את הניצחון. זה הסתבר כלא נכון.
אבל אתה מזהה את זה גם הפעם, לצורך העניין, אנשים מהשמאל שמצביעים ליאיר לפיד, כדי שהמפלגה הזאת תהיה גדולה ותוביל את הגוש?
אחרי שראינו שמפלגה קטנה, כמה ביקורת הייתה עם ימינה בראשות נפתלי בנט, שראש ממשלה עם 7 מנדטים...
ביום טוב.
6 ושקלים.
זה ירד אחרי זה ל6.
ואז עוד ירד.
הייתה עוד הידרדרות. אבל בסך הכל, יש איזו משמעות אחרת, לא מהבחינה הזו שמדברים עליה, שהמפלגה הגדולה. זה פשוט אולי, מבחינה ציבורית, יש לזה את המשמעות של זה שראש ממשלה שעומד בראש מפלגה קטנה, זה לא מסתדר, למרות שמבחינת החוק אין שום בעיה עם זה. גם מבחינת דמוקרטית, אגב, הרוב קובע.
איך זה משפיע על המצביע, אבל, בקצה?
אז זה אנחנו לא בדקנו, כי עברנו עכשיו רק את הבחירות האחרונות, התוצאות האחרונות, אבל אנחנו כבר שומעים עכשיו שבקרב פוליטיקאים, שהם באמת רוצים להגיע למפלגה יותר גדולה, כדי לקבל את הלגיטימציה הציבורית, להוביל את העם. כמובן, זה הכל באימים וכולי, אבל כן, הם כל הזמן שואפים להגיע למפלגה גדולה, אבל זה לא מה שיביא את הניצחון.
אז בוא תסביר לנו באמת איך אתם עובדים.
אנחנו עושים סקרים כמעט ברמה יומית. אוקיי? אנחנו עובדים גם עם סקרים פנימיים ולא מעט.
זאת אומרת, לא רק לטלוויזיה,
לא,
אלא גם
לא,
למפלגות
ממש,
אתה עושה.
כן, לגמרי. ואנחנו יכולים לראות את קווי המגמה, אנחנו רואים את קו המגמה לגבי כל מפלגה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהרי בסטטיסטיקה, אמנם הציבור שופט את התוצאות עם מנדט פלוס, מנדט מינוס, אבל זה ממש לא. הסטטיסטיקה בסופו של דבר, יש הטעיות, יש טעויות סטטיסטיות, וכשאנחנו מקבלים לפעמים תוצאה מסוימת שהיא חריגה, נניח מפלגה פתאום לא עוברת אחוז החסימה בלי שום הסבר, או להפך, מפלגה שמקבלת תוצאה יותר גבוהה, וזה לא מוסבר. אנחנו מסתכלים על קו המגמה, וממשיכים ועוקבים אחרי זה, רק אחרי שאנחנו רואים שבקו המגמה הוא באמת קו ירידה, ואחרי מספר פעמים שאנחנו רואים שהמפלגה באמת נמצאת באותו קו מגמה ירידה ולא עוברת, כמו שקרה לנו אגב עם הציונות הדתית, אז אנחנו באמת נותנים את התוצאה. כי אחרת זה לא מה שאני מקבל, אני מוציא החוצה, כי יש בעיה עם זה, כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו עוסקים פה, יש אחריות גדולה וזה מחייב אותנו, זה מחייב להיות מאוד זהירים, לגלות רגישות גבוהה ולעבוד בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות, כי כל פרסום כזה שמפלגה לא עוברת, הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא גם משפיע על המפה הפוליטית מן הסתם.
אני רוצה לשאול אותך רגע על סטיית התקן, אחוז הסטייה. אנחנו מדברים בדרך כלל בסקרים על 4%.
פלוס מינוס 4.5% זה טעות מרבית.
למה זה מתייחס ה-4.5% הזה?
קודם כל זה הטעות המרבית, אוקיי? פעם שאל אותי אחד הפוליטיקאים שקיבל 1.5% או משהו כזה, מה זה 1.5%? מה זה 2% נניח מ-500? הרי זה אנשים בודדים. יש כנראה סטייה מאוד גדולה, הפוך. ככל שהיחס מתרחק מ-50-50, אני לא יודעת כמה המאזינים זה
באמת... אנחנו כולנו אוהבים סטטיסטיקה פה.
כן, זהו, אז אני אשתדל ככה להימנע מלרדת לפרטים, אבל בסך הכל ככל שהיחס בין 50-50, זאת אומרת יחס של 50% בעד נניח ו-50% נגד מתרחק, זה הולך לכיוון של 70%, 30%, טעות הדגימה קטנה. עכשיו, כשמישהו שואל אותי, אני מקבל 1%, בטח יש שם סטייה אדירה, אז אני אומר, מה אתה אומר על ה-99% שלא אמרו אותך?
זאת אומרת, אם יוצא לך 1%, הסיכוי לעבור את אחוז החסימה לא קיים.
לא אמרתי את זה.
אבל מאוד נמוך.
הוא מדויק יותר, כי יש אחרי זה דינמיקה ויכולים להיות שינויים, אני לא אומר את זה. נכון, לאותו יום שזה נבדק, זה מדויק. גם כי זה נתונים מצטברים, וגם כי שם הטעות היא הקטנה ביותר כמעט.
זאת אומרת, יכול להיות שהליכוד יהיה 34, או 35, או 33, זה הבדלים מאוד מאוד קטנים, אבל הסיכוי של אלי אבידר לעבור את אחוז החסימה נכון לעכשיו הוא נמוך.
אז לא נדבר על סיכויים. נכון לעכשיו הוא לא עובר. אני מאוד מאוד זהיר שוב גם כאן. אני לא רוצה לדבר על הסיכוי, כי סיכוי זה מדבר על משהו שמנבא. נכון לסקר האחרון, הוא נמצא במצב הזה.
הקמנו ממשלה שהלכה לטפל בדברים הגדולים, בדברים שבאמת חשובים לאזרחי ישראל. והממשלה הזאת נפלה בגלל פוליטיקה קטנה וחברי כנסת מהשוליים, אבל הרעיון הגדול שעמד מאחוריה חשוב מאי פעם. הרעיון הוא שתפקידה של הממשלה הוא לטפל בעתיד שלה. אנחנו צריכים ממשלה שתעסוק רק בדבר אחד, בעתיד של הילדים שלנו. בזה שהחיים של כולנו יהיו טובים יותר עוד 4 שנים.
נועה, דיברנו על נתניהו, בוא נדבר על יאיר לפיד. נכון שהוא ראש ממשלה, יש הרבה עבודה, יש איראן, יוקר המחיה, דברים כאלה. בפוליטיקה הוא עוסק?
הוא מנסה להתעסק בפוליטיקה, לא בטוח שזה הולך לטובתו. קודם כל, אם מסתכלים על מגמה של הסקרים, אז באמת מתחילת הקמפיינים הוא נמצא בעלייה מסוימת.
אבל יחסית קטנה.
נכון, אבל יש איזושהי עלייה מסוימת. אמרתי את זה כבר בעבר, להגיע לקמפיין כראש ממשלה, זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל, כי כל הפוטו-אפים שיש לך בעצם משמשים לקמפיין, גם אם זה אסור על פי חוק.
ואז מתווכחים אם לצלם את נתניהו או לא לצלם את נתניהו ואיך לצלם.
אז בוא נדבר על הסיפור הזה אתמול של לצלם את נתניהו או לא לצלם את נתניהו. זה סיפור אדיר בעיניי, א', בגלל שהוא מראה כמה אנחנו מתעסקים בשטויות. כן, אני הייתי יותר עדינה. אבל חברים, אתם מדברים על האיום האיראני, ומה שתפס את הכותרת, זה תמונה כן או לא, זה רק מעיד על כמה אנחנו נמצאים במצב מגוחך לחלוטין במערכת הבחירות הזאת.
נזכיר בפעם הקודמת התמונה אם נתניהו מחייך, מסתכל מלמעלה או לא מחייך, גם על זה היה דיון שלם.
וגם יש להם אינטרס שאנחנו נתעסק בתמונה הזאת ולא בדברים מהותיים. קודם כל, יש פה דברים שהם קטטונים, שאגב, לא בהכרח קשורים לממשלה האחרונה. הסיפור עם המורים, באמת, 1 בספטמבר, לא יודעים, כמו כל שנה, אגב, האם אנחנו הולכים לפתוח את 1 בספטמבר, לא הולכים. כל הרפורמות ששר האוצר דיבר עליהן במשך שנה, להתאים לדוגמה את ימי החופש של המורים, לימי החופש של ההורים, שזה משהו שנדמה לי שכולם רוצים, אף אחד כבר לא מדבר עליו, כי כל השיח גם ככה הלך והתגמד לשכר מורים ותיקים לעומת שכר מורים צעירים. וגם יש לנו, נגיד, את האיום האיראני, כל מיני כאלה, ואנחנו מתעסקים בתמונות. אבל זה טוב להם שאנחנו מתעסקים בתמונות. למי זה לא טוב שאנחנו מתעסקים בתמונות? לבני גנץ. הוא לא בתמונות, בכלל.
זאת אומרת, למרות שאיראן, הוא נסע לארצות הברית, ניסה לעזור, אבל הוא לא פה.
הוא לא מספיק בתמונות, הוא לא נוכח. עכשיו, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא כל הזמן מנסה למצב את עצמו, כרבין החדש וכו' וכו', ובסוף מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כן תמונה שיצא, עם ויכוחים מפה ומשם, של יאיר לפיד, שחייב את הדימון שלו, נתניהו, כי הוא חייב משהו להתמודד מולו, ולעומת זאת נתניהו שפחות רצה את התמונה הזאת, כי פעם קודמת, עם החיוך, בלי החיוך, זה לא יצא לו כל כך טוב. אבל בסוף, מה קרה אחרי כל הסיפור הזה של כן תמונה, לא תמונה? אתה זוכר את הפריים אתמול בטלוויזיה, שהוא נתן הצהרה לתקשורת?
כן, האזרח המודאג נתניהו.
אבל תשים לב איך הוצב הפריים. האזרח המודאג נתניהו עומד, ומאחוריו החץ, משרד ראש הממשלה. זה היה הפריים גאוני, כאילו בסוף הוא ניצח בכל הסיפור הזה. אז בסוף אנחנו נמצאים בקמפיין, והכל קשור אך ורק לפוליטיקה, ויאיר לפיד, יש איזשהו עניין, הוא ניסה אתמול כביכול לצאת ממלכתי, בהתחלה הם הוציאו איזושהי תגובה כזאת מגורמים וזה, שאיזושהי האשמה קלה לנתניהו, ואחרי זה הם חזרו בהם ואמרו, אנחנו לא מתעסקים בזה וזה, פוליטיקה, איראן, זה חשוב וזה. חברים, אתם משחקים במשחק נורא נורא מלוכלך, ואתם ממש מנסים לא להתלכלך, אבל זה לא כל כך עובד לכם, כי אתה נמצא באיזושהי ביצה מסוימת, או שתתאים את עצמך לביצה, או שתישאר במגדל השן שלך, ואולי יתקבל עוד איזה מנדט שניים, אבל לטווח ארוך זה לא ממש יעזור לך, ולא עוזר לך למצב את עצמך בתור, לדוגמה, The Protector of Israel.
כמנהיג הגוש, הוא כן נפגש עם אלי אבידר, ניסה לשכנע אותו לא לרוץ, אבל עם מרץ ועם מרב מיכאלי זה נראה עובד פחות טוב. מה הוא מתעסק ברמה הפוליטית?
אני חושבת שבסוף בסוף יש לו הרבה מאוד השפעה, וראינו את זה בשנה האחרונה, גם כשבנט היה ראש ממשלה והוא היה החליפי, הוא היה זה שבחש מאחורי הקלעים וניסה להרגיע עניינים, לא תמיד בהצלחה. אין ערך ריידי רינאוי זועבי, הקונסולית בשנחאי, בפוטנציה. אבל הוא כן בוחש וכן יש לו דיבור, וכן גם כולם מקשיבים לו ומעריכים אותו. בסוף אבידר, הוא סטודנט חופשי, בדיוק כמו שאצל ליברמן, הוא עשה מה שהוא רוצה, וכשהוא החליט שהוא לא רוצה להיות יותר שר וחוזר להיות חבר כנסת, זה קרה. אז אותו דבר הוא מתנהל עכשיו.
חיבור עם רעם זה בכלל אפשרי, או שזה איזה חלום לא ריאלי משני הצדדים?
זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. ריאלי זה כן. האם לרעם זה משתלם? בכלל, בכלל, בכלל לא בטוח. האם לאלי אבידר, בוא ננקה רגע הכל, הגיוני לרוץ עם מפלגה שבסוף היא התנועה האסלאמית, היא נגד להטאבים, היא כל מיני דברים שהם בבסיס שלה. הוא קרא לעצמו ישראל חופשית ודמוקרטית, בוא. חופשית הם פחות, אם מסתכלים רגע. נכון שהם כן מפלגה ערבית שרוצה לשבת בשלטון ולהשפיע על חיי האזרחים הערבים, ונכון שבסוף, כשאתה מסתכל על דברים שקרו בכנסת האחרונה, חוקי קנאביס למיניהם, להטאבים, הם לא שם. הוא יכול לשבת איתם? זו שאלה מורכבת.
מנה, בוא נדבר על הקול הערבי הזה. אנחנו רואים שחוזי ההצבעה במגזר הערבי הולכים ויורדים, לפחות לפי מה שאנשים מצעירים שהולכים להצביע, וזה גם הולך להשפיע על חלוקת המנדטים, כי ככל שפחות אנשים מצביעים, ככה המפלגות הגדולות מקבלות יותר, לא?
כן, אין ספק. אחוזי הצבעה משפיעים בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים אפילו להכריע בחירות בסופו של דבר. באמת, השאלה הגדולה היא מה יעשו הערבים בבחירות האלו. כרגע, כמו שזה נראה, אחוזי הצבעה הם די נמוכים. אצלנו לפחות אנחנו לא רואים את הירידה כל כך משמעותית, אבל זה עומד על אזור של 46%. זה דומה למה שראינו בסיס היה ב-2015.
כשהמשותפת הייתה משותפת גדולה?
הם קיבלו 15 מנדטים, אם אני לא טועה, ב-2015. אגב, הפוטנציאל שלהם הוא 18 מנדטים.
אם אחוזי הצבעה כמו בציבור היהודי, אז מגיעים
בדיוק.
ל-18 מנדטים.
ברגע שהיחס הוא כזה שאחוזי הצבעה שווים בין הגושים השונים או בין המגזרים השונים, לא חשוב, בסופו של דבר אנחנו מקבלים את מלוא הפוטנציאל של מצביעי החברה הערבית.
ועכשיו אנחנו מגיעים לחצי, למה? כי אתה שואל את הממורים למה הם לא באים להצביע?
בדרך כלל זה בא ממקום של אדישות, כי הם מבינים שלא זה, הנה, עכשיו היה ניסיון עם מנסור עבאס, עם רם, לעשות משהו לטובת החברה הערבית, והנה זה התפרק. מצד שני, יש את המשותפת עכשיו, שנמצאת באיזשהו סוג של, מדברים אולי על פירוק, כי אני לא רוצה בשום אופן להיכנס עניינים פוליטיים, אבל פירוק זה משפיע עליהם.
זאת אומרת שבלד תצא החוצה, אולי לא, אולי כן.
אנחנו כן מתכננים לעשות מחקר כדי להבין רגע, מה קורה באמת בחברה הערבית, ומה יכול לגרום להם להצביע, ומה גורם להם לא לרצות כרגע להצביע. זה מאוד מעניין להבין רגע מה יכול להיות הטריגר.
אתה יכול לדעת את זה בכלל כל כך מוקדם? יש עוד חודשיים לבחירות, כבר אנשים אתה יכול להעריך יבוא או לא יבוא להצביע?
קודם כל שיסגור רשימות. אחרי שיסגור הרשימות, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. גם המעקב אחרי הממצאים או אחרי תוצאות שאנחנו מקבלים, יהיה הרבה יותר משמעותי, כי אז אין יותר שינויים ואין יותר אקשן בתוך הסיפורים. יכולים להיות קמפיינים, זאת אומרת, הקמפיינים בטוח יהיו, אבל זהו, החברה הערבית זה סוג של אניגמה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, וזה בהחלט יכול להכריע את הבחירות. מה שעוד יכול להכריע, זה כמו שאמרנו קודם, מפלגה, שלא תעבור את אחוז החסימה באחד מצידי המפה הפוליטית.
הילד שקד, למשל, שלא הזכרנו?
הילד שקד כבר לא עוברת את אחוז החסימה, זאת אומרת, זה לא יהיה בהפתעה. אני מדבר על מפלגות שעוברות עכשיו, או ממש סמוך לבחירות, ופתאום לא יעברו את אחוז החסימה.
נחזור רגע לערבים, יש איזה תזה כזאת שדי רואים אותה, שכל פעם שהערבים מתפצלים ליותר מדי מפלגות, כך אחוז ההצבעה שלהם יורד. זאת הסיבה גם כשהמשותפת בפעם הראשונה רצה ביחד, הם קיבלו כל כך הרבה מנדטים. עכשיו, בסוף כרגע זה לא, רם והמשותפת לחוד זה כבר עובדה. תשאל אנשים, נכון. הם אפילו לא זוכרים שהם היו ביחד. זה כזו השקפה שונה שבאמת כאילו התרחקו. אגב, באופן כללי גם המשותפת מורכבת ממפלגות עם השקפות מאוד מאוד שונות.
בלד וחדש זה מאוד שונה.
נכון, אבל הערבים באמת מוציאים את עצמם להצביע רק שהם יודעים שאולי יש פה אופציה למשהו, וברגע שאין אופציה. אפשר להגיד גם שיש איזושהי אחריות בקרב המפלגות הערביות. לבוא ולהגיד כל הזמן לא, 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 זה גם הוריד את אחוז המצביעים שלכם בסופו של דבר. כי כשאזרח ערבי קם בבוקר ורואה שהמפלגה שלו לא מוכנה לשבת בשום קואליציה, לא מוכנה לקחת אחריות בשום מקום, אז למה שהוא ילך ויצביע? בסוף, החצי משחק הזה של אנחנו כן משחקים במגרש הפוליטי, אבל אנחנו לא משחקים בו ב-100%, פוגע בהם, וזה לא מוביל לשום מקום טוב. ואני חושבת שבאיזשהו מקום יש אנשים במשותפת שמבינים את זה, ויש אנשים שעדיין לא, שעדיין על העיקרון של אנחנו ככה וזהו.
כן, זה יוצר בסופו של דבר אדישות. זה פשוט לא מספיק יוצר את האינסנטיב, את המוטיבציה ללכת ולהצביע. מה שאת אומרת, אנחנו רואים את זה בנתונים. אבל עוד פעם, יכול להיות שזה ישתנה. מדברים על זה שיכולים להיות כל מיני אירועים או מצבים שבהם ייווצר טריגר כן ללכת להצביע. אבל זאת אחת האניגמות באמת שיכולות להיות די מכריעות בבחירות האלו.
הזכרת האדישות, אז גם נתניהו מדבר על זה שיש בוחרי ליכוד שלא הולכים לבחור, לא הולכים לקלפי, וזו אוכלוסייה גם די גדולה שאם הם היו הולכים להצביע, היו יכולים להכריע את הבחירות.
אני לא יודע, אז בסוף יש את העובדות בשטח. אחוזי ההצבעה, כל צד מנסה לדאוג שאחוזי ההצבעה יהיו יותר כמה שיותר גבוהים, וכל אחד מאמין שהוא לא מיצא את זה עד הסוף. ובאמת, אני חושב שהמאמץ העיקרי של כל אחד מהזדים, אגב, כדי שנהיה באמת סימטרים, זה להוציא החוצה כמה שיותר את המצביעים, כי מבינים שזה יכול להשפיע על התוצאה של הבחירות.
להגדיל את הגוש שלהם.
כן, זה הכל יחסי הרי, כל העניין של אחוזי הצבעה הם יחסיים, כמו שדיברנו קודם.
אז אם אנחנו מסתכלים חודשיים קדימה, מפה בגדול די סגורה, אתה לא רואה תנועה מסיבית בין הגושים בכלל, אז מה המשחק?
נכון לעכשיו אין תנועה, ונכון לכל הסקרים שעשינו עד היום, הגושים מבוצרים. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, הבחירות האלה נראות כמו בחירות דיכוטומיות. זה כן נתניהו, לא נתניהו. אם זה לא ישתנה, אז מה שיכריע בסוף זה באמת שני הדברים האחרים. זה אחוזי הצבעה וגם העניין של מפלגה שלא עוברת אחוז החסימה. אבל כמו שזה נראה היום, השאלה אם זה ימשיך ככה. בכל אופן, אנחנו עוד רחוקים מהבחירות, ואני בטח ובטח לא רוצה להתנבא ולא לא רוצה לתת שום תחזית. אז אני אומר, נחכה ונראה.
אני חושבת אבל שיש פה עוד איזשהו מוטיב שבאמת בהמשך למה שמענו אמר, זה מה שהולך לקבוע. בסופו של דבר, דברים עוד לא התייצפו, ויש לך עוד המון רסיסי מפלגות כאלה שהם באמת רבע מנדט, חצי מנדט, אבל הצטרפות שלהם למערכת או הצטרפות שלהם מאוד יכולה לשנות את התמונה. לדוגמה, הבית היהודי. הבית היהודי כרגע כביכול הכריזו שהם רצו לבד, הם כנראה איזה שבריר מנדט, אבל שבריר מנדט...
מה זה הבית היהודי עכשיו, תזכיר?
יוסי בורדוני וכל...
כל מיני אנשים שאנחנו לא מכירים.
כנראה שלא שמעת את שמם, אבל יש מקומות שבהם הם כוכבים גדולים.
אז 5,000 קולות פה, 5,000 קולות שם?
בדיוק, זה דברים כאלה קטנים שיכולים בסופו של דבר כן לשנות. איילת שקד, אנחנו מתייחסים אליה מחוץ לתמונה.
ירון זליכה... יותר מ-5,000 קולות.
מקום דיברנו על הפקת לקחים, בוא.
אם אנחנו מצרפים את כל הקולות האלה, מנו, באמת זה יכול לעשות משהו?
יש מצב שאותם קולות, אני פשוט לא רוצה לנקוב בשמות של מפלגות, אבל אותם
קולות... אבל אנחנו כולנו יודעים במה מדובר.
של אותן מפלגות שנמצאות כרגע על אחוז נמוך, זאת אומרת, לא עוברות את אחוז החסימה, אותן מפלגות, אם נניח מפלגה מסוימת מחליטה לפרוש, הקולות האלה יצטרכו להתפזר באיזושהי צורה. חלק יחליט אולי לא להצביע. וחלק אחר יצטרכו להצביע למפלגה אחרת, לבחור בעדיפות שנייה. יש אגב בסקרים שאלה כזו ששואלים בהתחלה לאיזו מפלגה אתה מתכוון להצביע, לו הבחירות היו מתקיימות וכו', ויש שאלה ששואלים אותה לפי הצורך כמובן, ואם היית מצביע בעדיפות שנייה, לאיזו מפלגה היית מצביע. זאת אומרת, זה נותן אינדיקציה מה בסופו של דבר היה עושה הבן אדם, אם יהיה מצב שמפלגה פורשת, יש אינדיקציות לאיזו מפלגה הם היו עוברים. ובהחלט יכול לשנות.
אנחנו במצב, מה שמענו אמר, דיכוטומי, אבל האחוז לפה, אחוז לשם ישנה. נכון שלא בטוח שהמפלגה הגדולה היא זו שתרכיב את הממשלה הבאה, אבל עדיין, אחוז לפה, אחוז לשם, זה מאוד מאוד משנה. זה אומר מפלגה מעל אחוז החסימה, מפלגה מתחת לאחוז החסימה, ובסוף, בסוף, המשחק הזה הוא באמת על פירורים.
אני קורא לבחירות האלה בחירות על שני מנדטים. כי כל צד בעצם מנסה עכשיו לעשות את כל המאמצים כדי להעביר לצד שלו את אותם שני מנדטים.
זאת בין 59 ל-61 בסוף.
בדיוק, וגם הפוך. ואז זה יכול גם לשנות את כללי המשחק. כי אי אפשר לדעת מה תהיה ההשלכה של מצב שבו באמת הצד השני מאבד שני מנדטים, הצד של נתניהו נניח, או להפך. מה שברור זה שאם גוש נתניהו מקבל את השני מנדטים הנוספים, אז יש כבר את ה-61. אז אני אומר, באמת הבחירות האלה הן גם דיכוטומיות, וגם הבחירות האלה משני מנדטים. ממש, זה מה שאני חושב לפחות מהניתוחים שאנחנו עושים.
ואז העבודה שלך יותר קשה או דווקא לא?
בסופו של דבר, אתה יודע, במספרים, כן. כי איפה העבודה יותר קשה? אני הסברתי את זה גם לא פעם. האחוז החסימה הוא באחוזים 3.25%. עכשיו, מבחינה סטטיסטית, אם זה 2.8% או 3.25%, זאת סטייה שהיא בהחלט בתוך הסטייה הסטטיסטית. מבחינה פוליטית זה 0 או 4. זאת אומרת, יש לזה משמעות אדירה. זה משפיע על המפה הפוליטית כולה. זה יכול לגרום להכרעה. ואני גם כל הזמן מנסה להסביר שזה הקושי שלנו. עכשיו, ככל שיהיו מפלגות, נניח פתאום יהיה פיצול כן במשותפת, ופתאום יהיה פיצול ביהדות התורה, אם יהיה פיצול. אז ככל שיהיו מפלגות קטנות כאלה שהן קרובות לאחוז החסימה, אז בהחלט אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד לחוצים בעניין, כי זה כן, זה מקשה מאוד מאוד. שוב, לא מבחינה ציבורית, וזה מה שמשפיע. אני חושב שכדאי כן להזכיר את אותו, את אותו מדגם שבו הלכו לישון עם פרס וקמו עם נתניהו, אבל מבחינה סטטיסטית, וזה שם אגב מה שאמרתי לכם קודם, זה נמצא באזור של 50-50, זאת אומרת, הטעות דגימה הכי גדולה. ותחשבו שבסוף זה נגמר על כמה? 30,000 קולות, זאת אומרת, אבל מבחינה ציבורית, זה הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. זה כמו טעות שלא מזהים את המנצח. ברגע שמזהים את המנצח בבחירות, אם זה בחירות אישיות, ואם זה בחירות גם של מפלגה או של גוש, אז הכל בסדר. זאת אומרת, אז זה לא נתן בדיוק, אבל זהות המנצח היא קריטית. ועם זה אנחנו מתמודדים.
פה אין לך מנצח, לפחות עדיין.
אם אנחנו מגיעים נניח לשוויון, אוקיי? 60-60, ואז זה יכול להיות 59-61, זה יכול לזוז, המנדט הבודד הזה הוא זה שיקבע בסוף איך מתייחסים לתוצאה. אם פספסנו את הניצחון, או נתנו ההפך, אגב, הבחירות האחרונות, המדגם שלנו, באחת או באחת לפנות בוקר, או ב-12 בלילה, כבר נתנו את התוצאה שהתקבלה בבחירות בפועל, נתנו 59 מנדטים לגוש נתניהו ו-61 מנדטים לגוש השינוי.
טוב, עם רם היו בעיות.
זה מאוד מעניין מה שאתה שואל, כי עם רם, מה שקרה, קיבלנו 3.1%. עכשיו, מה עושים? מעבירים, לא מעבירים. עכשיו, היה לנו מקרה דומה עם בנט, שלא עבר אז את אחוז החסימה, והיו חסרים לו, נדמה לי, 1,500 קולות באזור הזה, אני לא יודע אם אני מדייק, ולא העברנו אותו. ואז היה בסדר, זה מה שהיה לנו במדגם.
אז אמרת, רם, נעשה אותו דבר?
שוב, זה נמצא באזורים של בסטטיסטית 3.1% או 3.25%, זה נמצא בתוך באמת הסטייה הכי קטנה שיכולה להיות, אבל פוליטית זה 0.4, וכמו שאתה אומר, כן, שם הם לא עברו.
יכול להיות שהמצב הזה שבו אין מנצח מובהק כרגע, זה משהו שיתמרץ בוחרים לצאת להצביע, כי הרי אנחנו כן מכירים את התופעה הזאת ש... אתה יודע, בן אדם יודע, אוקיי, ביבי הולך לנצח, אז עזב אותך, אני הולך
אני לים,
לים
אין לי טעם.
יכול להיות שזה משהו שבסוף החוסר בהירות הזאת כן מתמרץ מצביעים?
אני יכול להתבסס רק על נתונים, אני צריך לבדוק את זה, אבל זו שאלה מעניינת, אני אבדוק אותה.
תודה.
יש עוד זמן. טוב, אנחנו עוד ניפגש פה גם, נועה שפיגל, מנו גבע, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
בזמן הקורונה דיברנו הרבה על חלטים, והאם אנשים רוצים לעבוד או לא רוצים לעבוד. אחרי הקורונה הנושא הזה שוב איתנו, מסרב לעזוב, אולי בכלל הרובוטים יחליפו אותנו בקרוב. על זה נדבר בדקות הקרובות, איתנו שניים, נתנאל גמס, כתב העבודה שלנו, שלום.
שלום ליאור.
ואציל אברהם, מגישה בכאן דיגיטל ומגישה שותפה של הפודקאסט חיות כיס.
אהלן.
שלחנו אותך לקרוא ספר, קוראים לספר הזה עולם בלי עבודה, וגם הספר הזה אומר שבסוף תהיה עבודה, לא הולך לשום מקום, הדבר הזה.
נכון, הכלכלן שחיבר את הספר, דניאל סוסקינד או סאסקינד, שואל שאלה נורא מעניינת. אני חושבת בכל תחזית, נגיד, שעושים לעשורים הקרובים, תמיד יש דיבור כזה על זה שלא נצטרך לעבוד, והרובוטים יחליפו אותנו.
נקבל משכורת ומישהו אחר יעבוד.
והוא שואל למה זה לא קורה, אבל הוא גם מראה איך זה כן קורה פשוט בדרך מאוד שונה ממה שדמיינו, לא עבור כולם, ולא עבור כולם זה טוב. מה באמת קורה לא בדמיונות שלנו, כשטכנולוגיה מחליפה עובדים, מה קורה עם האנשים האלה, לטוב ולרע.
נתנאל, זו באמת הבעיה של שוק העבודה, חשש מהרובוטים, או שיש בעיות יותר אקוטיות שקורות עכשיו?
אנחנו אוהבים בתקשורת לתת כותרות אפוקליפטיות על הרובוטים שהולכים להחליף אותנו. למעשה זה תהליך שהוא די סמוי מן העין, הוא קורה כל הזמן. אבל אני לא חושב שצריך לחשוש מזה. יש איזה מחקר של בכיר ישראלי בבנק אוף אמריקה בשם חיים ישראל, שהגיע למסקנה שהשימוש ברובוטים צפוי למחוק 85 מיליון משרות עד 2025. שוב, המספרים המפחידים האלה. אבל, ופה מגיע טוויסט חיובי, השימוש ברובוטים ייצור קרוב ל-100 מיליון משרות חדשות, כך שהעובדים נמצאים בצד הטוב בעודף.
אז אחד הדברים שמדבר עליהם בספר זה שאלה לא אותן משרות. יהיו אנשים שזה ימחוק את המשרות שלהם, וללא בהכרח אנשים שיהנו ממשרות אחרות, וזה גם לא אינטואיטיבי כמו שאנחנו חושבים. למשל, הרבה מחקרים שעשו עד לפני כמה שנים, היו מגדירים משרה שהיא בסיכון למחיקה על ידי הטכנולוגיה, כמשרה מאוד רפטטיבית, מאוד חזרתית, כזאת שאתה יכול ללמד עובד חסר השכלה לעשות. נגיד למשל מטפל סיעודי, מאוד 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 קשה להחליף, ולעומת זאת מעצב או מאייר, כמו שדלי שתיים הראה לנו, לא כל מה שהוא עושה הרובוט יכול להחליף, אבל יכול אלמנטים מסוימים.
דווקא אפילו יצירתיות.
אפילו אמפתיה, אפילו הקשבה, יש מכונות שמראות יכולת לעשות את זה, אז לא בדיוק איך שהיינו בטוחים שזה יראה, זה מאוד מפתיע, ולא תמיד יש שיפטינג בין העובדים האלה לעובדים האלה.
התופעה שקורית פה במקביל, שאנחנו כותבים עליה הרבה בדמרקר, זה שאנשים לכאורה לא רוצים לעבוד, או יש את ההתפטרות השקטה, הטרנד החדש, שאנשים יושבים בעבודה, מקבלים משכורת ולא ממש עובדים.
יש איזה טרנד מאוד חזק ברשתות החברתיות שדובר עליו הרבה בזמן האחרון, ההתפטרות השקטה, אנשים שבעצם זה שהיא אנטיתזה לאתוס הזה של עבודה קשה כדי להצליח ולעבוד 24 שעות ביממה.
אז תסביר לנו מה זה אומר, כי הם לא באמת מתפטרים.
נכון, היו הרבה מאוד טענות, ונוסף גם מי שישבת פה לצידי על המונח התפטרות שקטה, שאיך אפשר לקרוא לבן אדם שרק עושה את העבודה שלו מתפטר. אפשר להתווכח על זה, אבל העניין הוא שזה אנשים שפשוט החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהמרוץ הזה.
לא רוצים להיות ראש גדול.
ממש להקטין ראש, להניח את העט או לסגור את הלפטופ בשעה 5 וללכת הביתה, ולהפסיק לעבוד כל כך קשה בלי לקבל תגמול על שעות נוספות. יש הרבה מעסיקים שמאוד נהנים מהמוטיבציה העודפת של העובדים, ומנצלים את זה כדי לקבל תפוקה הרבה יותר גדולה ביחס לכסף שהם משלמים לעובדים.
ויש פה סתירה נורא מעניינת, שאנחנו מדברים על זה שהרובוטים יחליפו אותנו, אבל אנחנו בתקופה שבה שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה גבוהים מאי פעם, הביקוש לעובדים הוא עצום, וכל העובדים האלה גם מתבקשים להגדיל ראש במחאות, בעצם לעבוד עוד עבודה שהיא לא באמת משולמת. זאת הסיבה שהמונח הזה עורר כזאת שערה, כי הוא בעצם חשף את הדבר הזה.
אבל כמו שהזכרת, בעיקר מחפשים אנשים עם השכלה גבוהה, עם כישורים מאוד מאוד מיוחדים, ויש מחסור בדיוק לאנשים האלה. וגם מלצרים, אגב.
בעיקר מחפשים שני סוגים של אנשים, כן. העבודות הכי מבוקשות זה, כמו שאמרנו, מטפלים סיעודיים, עובדי ניקיון, מלצרים, ומתכנתים ומהנדסים, עובדים בעלי מיומנויות מאוד מאוד גבוהות. שני הקצוות, ומי שקצת סובל, או מי שהמשרות שלו קצת נעלמות, אלה אנשים שנמצאים באמצע. ואז נהיה לנו שוק עבודה שהוא כאילו מתפצל באיזשהו מקום, בין שכירים עשירים ומבוקשים, לבין שכירים מאוד מאוד מוחלשים ועם מעט זכויות.
החשש מאותם רובוטים מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים, עוד מעט נדבר על צ'רלי צ'פלין, אבל בסרטים שלו הסנה שהאדם עושה בדיוק אותה עבודה בקושי עומד בקצב, אז גם שם היה את החשש שעכשיו יש עבודה קשה, אבל מתי שהוא יעבור רובוט ויעשה את זה. ובסוף זה לא קורה.
זה כן קורה במשרות מסוימות, אבל זה קורה בדרכים קצת יותר מורכבות. למשל, יש עובדים שהמכונה מחליפה חלק מהעבודה שלהם, אבל זה בעצם הופך אותם לסופר עובדים, לעובדים הרבה יותר פרודוקטיביים, שעכשיו יכולים לייצר הרבה יותר בכל שעה, והם גם מרוויחים יותר בחלק מהפעמים בעקבות זה. חלק מהפריון עבודה העצום של תעשיית ההייטק נובע מזה, מהתפתחויות טכנולוגיות שלא מייתרות את העובדים, אלא הופכות אותם למין סופר עובדים כאלה. למשל, לפעמים קודם העובדים נעלמים, ואז מגיעה המכונה. קודם חסרים מלצרים, ואז שמים את האייפדים. רשות האוכלוסין וההגירה עכשיו הודיעה ששנה הבאה יהיו מכונות שיוציאו דרכונים ולא יותר בעיה.
פשוט ככה ילחמו בתור בנתב"ג.
כן, לא יהיה יותר כזה תור להוציא דרכון, אבל כמו שאומרים בטוויטר, הטכנולוגיה כבר הייתה קיימת קודם. ובעצם קודם העובדים מפסיקים להגיע, ואז ממציאים את המכונה שתחליף אותם. לפני כן, כל עוד הם הגיעו בשטף ובשכר מינימום, לא היה לאף אחד אינטרס לפתח קופה אוטומטית או שוטף כלים אוטומטי או
יותר זול לשלם שכר מינימום?
כן, לא היה סיבה בעצם לעשות את זה, כי הם היו נורא זמינים ונורא זולים. אז קודם הם מפסיקים להיות מעוניינים במשרות האלה, ואז הטכנולוגיה מחליפה אותם. זה מים מאוד מאוד סוערים ומאוד קשה לצפות מה יקרה. עכשיו, יש עוד דבר. בעצם, אחת הסיבות שגם קיינס וגם הרבה הוגים אחרים צפו שהטכנולוגיה תחליף את בני אדם, זה שהם יגידו, אנחנו כל כך משתפרים בלייצר מזון, בלהעלות את איכות החיים, שמתישהו פשוט לא יצריך, יהיה מספיק לכולם. וסוסקינד אומר, זה נכון, התמ"ג האנושי מספיק בשביל לפרנס את כולם. אבל אין מנגנון שיחלק את זה לכולם, זה מרוכז בידי מעטים. ובעצם הטעות הבסיסית אולי הייתה לחשוב שאם נוכל לייצר מספיק כדי שכל בני אדם יחיו ברמת חיים גבוהה, אז מיד אנשים יוכלו להפסיק לעבוד. לא, כי לא יהיה מי שיעביר את העושר הזה אליהם. איפה אנחנו כן קצת רואים שזה קורה? במדינות מערב אירופה, שבאמת שם הפרודוקטיביות מאוד גבוהה, התל"ג לנפש מאוד גבוה, ושבוע העבודה הולך ומתקצר, 38 שעות, 35, 32 שעות, אז זה קורה מאוד 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 לאט ובמקומות מאוד עשירים ומאוד מפותחים.
ובדיוק בהקשר הזה תמיד היה מדובר שאולי נעבוד 4 ימים בשבוע, אולי 3 ימים בשבוע, וגם זה לא קורה.
מה שמדהים זה שהתופעה של ההתפטרות השקטה, כביכול, זו תופעה של אנשים שאומרים, אנחנו מבקשים לעבוד 5 ימים בשבוע, ולא 6 או 7.
הקורונה זעזעה את שוק העבודה, והעירה הרבה אמיתות, ובעצם תהיה יותר גמישות, אין ספק. אנחנו עובדים מהבית, וגם המודל הזה של 5 ימים, אני חושב שהוא ילך ויהפוך להיות פחות רלוונטי. אבל אנחנו עובדים 8 שעות כבר מאז 1880. לא הייתי עוצר את הנשימה, השינויים האלה קורים מאוד מאוד לאט, וכנראה שיש פה גם אינטרס. אני מכיר מישהו שאמר שהאוטומציה בעצם מאיימת על הקפיטליזם, כי אם לא עולה לייצר משהו כסף, אז אתה לא יכול לגבות עליו כסף. דברים השתנו מאוד לאט, וזה תלוי מה האינטרסים של הצדדים, ולמי מהצדדים האלה יש כוח.
בהייטק אנחנו ראינו באמת שהכוח עד התקופה האחרונה היה אצל העובדים, עכשיו אומרים שהכוח עובר למעסיקים.
אז היה פה איזה גל פיתורים, אני עדיין חושב שהכוח אצל העובדים, עדיין יש ביקוש מאוד מאוד גבוה לעובדים טכנולוגיים, ואני חושב שהכוח עדיין נמצא אצלם. גם אם יש טיפה פחות פינוקים וטיסות וכל מיני קלישאות על גלידות.
יש עכשיו ניסויים מאוד מעניינים בכמה מדינות בעולם על עבודה בארבעה ימים בשבוע, שבגדול בינתיים הם מצליחים. ויכול להיות שזה מלחיץ מעסיקים קצת. משום מה גם, לא ברור למה. זה כמו שראינו בקורונה, זה שהעובדים לא במשרד והמנהל לא רואה מה הם עושים, זה גורם לו לאיזו תחושת חוסר שליטה, וזה שהפרודוקטיביות גבוהה יותר לא בהכרח מפסיק את התחושת חוסר שליטה הזאת. זה חלק מהמים הסוערים שמטלטלים את שוק העבודה עכשיו.
אגב, לספר הזה קוראים עולם בלי עבודה. אני לא בטוח שאני רוצה לחיות בעולם שבו לכל האנשים יש יום פנוי לחלוטין, והם לא צריכים לעבוד.
למה?
אנשים צריכים להיות עסוקים, כולל אותי.
טוב, אפשר ללכת לקולנוע, לבלות, לים, מה שאתה רוצה.
אתה משאיר וקום של 8 שעות ביום, הרבה אנשים מפיקים משמעות מהעבודה שלהם. אני לא רוצה לראות אנשים משועממים, זה מסוכן.
הוא גם באמת עוסק בזה בספר, באופן מאוד מעניין ונדיר עבור כלכלן. היה לפני כמה שנים את Buzzword, זה Universal Basic Income, שהמדינה תשלם לכולם איזה שכר קיום, ועלתה השאלה למה שאנשים ירצו לעבוד, בעצם התעלמה מהצורך עצום של אנשים במשמעות, ומה קרה לקבוצות של אנשים באוכלוסייה שהרגישו שאין בהם צורך יותר, כמה זה עורר תסיסה ומרד ובעיות חברתיות.
זה בהקשר גם לעבודה מהבית. הרבה ישראלים אומרים, אנחנו מעדיפים לבוא למשרד, אפשר לרחל, אפשר ללכת לשתות ביחד קפה. העבודה זה לא המרכז, אבל יש תקשורת עם עמיתים.
מי אלה הישראלים האלה? אני רוצה לפגוש אותם.
שרוצים לעבוד.
אני מגיע לפה מרצוני, כדי לרחל וקצת לעבוד.
ואצל מעסיקים ישראלים אתה גם רואה את זה, העבודה מהבית, בניגוד לארצות הברית שמתקשים להחזיר את העובדים למשרד, בארץ זה עובד איכשהו יותר טוב או יותר גרוע, תלוי איך אתה מסתכל.
מעסיקים בדרך כלל אומרים לי רק בעילום שם שהפריון בבית, שהיעילות של העובדים בבית שווה לפריון שלהם במשרדים. הנרטיב היה בקורונה היה שהתפוקה הייתה גבוהה גם מהבית באותה מידה. מי שמדבר בעילום שם מדבר אחרת ולא אוהב שהעובדים שלו נמצאים בבית.
אבל לא אוהב בגלל פרודוקטיביות או לא אוהב כי לא נוח לו?
פרודוקטיביות.
שהיא כן משתפרת במשרד או לא?
לדעתי אין תחליף לבריינסטורם, לפנים אל פנים.
שזה חייב אבל לקרות 5 ימים בשבוע?
ממש לא.
בוא נדבר צליל על התסריט האפוקליפטי שכן מופיע בסוף הספר, אז הרבה מאיתנו לא נעבוד, לא נקבל משכורת, ואם המדינה לא תדאג לנו, אז אנחנו פשוט נמות מרעב?
זה לא חייב להיות הרבה מאיתנו. בעצם תייחס למשהו מאוד נכון שכבר ראינו בשנים האחרונות, שגם אחוזי אבטלה אמנם גבוהים, אבל לא מוחלטים, גם 10% אבטלה. זה יכול לגרום לתסיסה חברתית מאוד גדולה, ובעצם עליית הפופוליזם, הברקזית, עליית טראמפ, ותופעות של פופוליזם בצרפת, באיטליה, כמעט תמיד קשורות לאבטלה. הוא אומר דבר יפה, שגם אם נבטיח את הקיום של אנשים כאלה, שהעבודה שלהם נעלמה, לא בטוח שזה יספיק. הם עדיין רוצים להרגיש משמעותיים, ועדיין צריכים להרגיש חלק מהחברה, ואז הוא פונה לשאלה, מי יממן את האנשים האלה שהטכנולוגיה תעלים את המשרות שלהם? והתשובה שלו היא שהמדינה תצטרך לעשות את זה.
זאת כולנו בעצם.
כן, המדינה תצטרך גם לממן אותם וגם למצוא משמעות לחייהם וגם לבנות סדר חברתי חדש שהוא לא סביב העבודה, שזו שאיפה מאוד יומרנית, אני חושבת.
דווקא כשהמדינה כל כך חלשה.
דווקא המדינה חזרה לקדמת הבמה בקורונה.
נכון, זה כאילו מאוד מתחבר להלך הרוח הזה שיש, האמת, יותר בחול של המדינה שחזרה לקדמת הבמה ושל השקעות ציבוריות מאוד גדולות.
גם כאן, מנגנון החלט.
אני עדיין סקפטית לגבי זה, לא שאני מתנגדת לזה, יכול להיות שזה רעיון טוב, אבל אני מתקשה לראות איך אותם אנשים שכן אמורים לממן את הדבר הזה, אותם עובדים בעלי מיומנויות מאוד גבוהות, שירוויחו המון כסף, יסכימו להמשיך לשלם המון מיסים ולממן שירותים חברתיים עבור אוכלוסייה הולכת וגדלה שלא עובדת. יש לנו דוגמה לזה בישראל, יש לנו שכבת הייטק, שכבר אתם רואים בתגובות לכתבות שלכם בדמרקר. היא לא אוהבת להיות הקטר של המשק ושתולים בה את כל התקוות הכלכליות.
לא אוהבת לשלם מיסים, הרבה דברים היא לא אוהבת.
נכון, כשאתה רואה בתלוש שלך, אם יש לך שכר של 40,000 שקל, ואתה רואה גם שהתשלום מס הכנסה שלך הוא 10,000 או 15,000 שקל, אתה מתחיל לחשוב, האם אני מקבל תמורה לכסף הזה, והאם זה בסדר שאני אממן את כל האנשים האלה. וממה שאנחנו רואים כאן, שפה באמת הפערים מאוד מאוד גדולים בהכנסה, גם יותר ממדינות במערב אירופה, זה מעורר גם תסיסה חברתית. זה לא כזה פתרון פשוט.
אז אם אנחנו מדברים על שוק העבודה הנוכחי, אז כנראה התמורות ייקחו הרבה שנים, זה אולי יקרה לילדים שלנו, ואז אנחנו מדברים בכלל על מקצועות אחרים, כי המקצועות הנוכחים, חלק מהם הולכים שוב לפח, כמו שקרה בהיסטוריה.
כן, אבל יכול לקרות גם משהו אחר. יכול לקרות שבאמת ניכנס למיתון עולמי ותהיה אבטלה, והעובדים ירגישו פחות ביטחון כמו היום להכתיב את התנאים, ונחזור לעולם העבודה הישן, שבו אנחנו נסכים לכל מה שיבקשו מאיתנו, כי אנחנו פוחדים על מקום העבודה שלנו.
בינתיים, אבל שוק העבודה פה מאוד מעודק. אם יש מיתון בדרך, הוא לא נראה בנתוני האבטלה. אנחנו חזרנו לאבטלה שלפני הקורונה, ואפילו ירדנו מתחת לרף הזה, לנתוני שפל היסטוריים. אגב, עבודות עתיד, אז יש מחקר שאומר ש-65% מהילדים שמתחילים ללמוד כיום בבית ספר, יעבדו בעבודות שעדיין לא הומצאו. שוב, הדיבורים העתידים האלה נשמעים קצת תלושים, אבל אני מאמין בזה, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יכולים לדמיין אפילו מה יהיה.
זאת אומרת, אפילו אי אפשר לדעת איזה סוגי מקצועות, או שיודעים את הכיוון, לא את המקצוע המדויק?
אני יכול לתת לך דוגמאות של המחקר, הוא מדבר על מנהלי פרטיות נתונים, כירורגי ננו רפואה, מדעני בשר מעבדה, אסטרטגים של בלוקצ'יין, ביו-האקרים עצמאיים.
נראה לי, אנשים חיפשו פשוט כתבות בעיתון על מה הדברים הבאים שהולכים להתפתח ותפרו על זה מקצוע.
ומתכנתים של אלגוריתמים אתיים ומומחים לסימולציית מוח.
והרבה הרבה אנשי בריאות וטיפול.
כי אנחנו מזדקנים.
כן, המון אחיות ואחים ומטפלים ומטפלים פארה-רפואיים מכל הסוגים.
אגב, סליל, אמרת שבאופן מפתיע דווקא היכולת שהבינה המלאכותית תחליף מקצועות שנתפסים ככאלה שלא ניתן להחליף אותם כיצירתיים, אבל מאז תחילת שנות ה-2000 חל גידול ניכר במרכיב המשימות המחשבתיות הנדרשות בשוק העבודה המקומי, במיוחד כאלה שמצריכות חשיבה אנליטית.
מה זה אומר?
משימות כאלה אנליטיות הן מרכזיות במקצועות כמו הנדסה, פיתוח תוכנה וייעוץ פיננסי. מצד שני, בתוך שני עשורים נחתך בשליש שיעור העובדים שהמשימות המרכזיות בעבודתם הן פיזיות וידניות, מ-30 ל-20 אחוז. מי שעובד בעבודה רוטינית, המצב שלו לא טוב בכלל בשוק העבודה. הכיוון הוא אנליטי וצריך לפתח את זה.
עכשיו אנחנו מה מחכים על הספסל לראות אם כל הדברים האלה קורים, או שברור שהם לא יקרו ויבוא משהו אחר לגמרי?
החשש מאוטומציה לא מדיר שינה מעיניי, אבל אני חושב שישראל באופן מסורתי לא מספיק משקיעה בהכשרות של עובדים ובהכנה לעתיד. והעתיד יגיע, ואנחנו לא נמצאים במצב טוב, אנחנו צריכים להשקיע הרבה הרבה יותר מהתוצר שלנו בהכשרות מקצועיות לעובדים.
אני מסכימה עם זה, ובאופן כללי, אני חושבת שאנחנו בתקופה של איזה מסע ומתן מתמשך, שהוא קורה גם בדרך המסורתית של סכסוכי עבודה, אבל גם בתופעות רשת ובמיני שביטות לא פורמליות כאלה, ובעצם מנסים לדבר אחד עם השני על איך שוק העבודה צריך לראות.
זאת אומרת, המעסיקים מנסים לקופף את היד לעובדים, העובדים מנסים חזרה, ונגיע לאיזשהו סטטוס קוו בסוף חדש.
אגב, אני חושב שהקשר בין עובד לחברה ילך ויחלש. הרי כבר כשעובד נמצא 3-4-5 ימים מהבית, אז הזיקה שלו למקום העבודה נחלשת.
וגם הצעירים הרבה יותר מחליפים מקומות עבודה, בקצב הרבה יותר גובר.
אז זה מחליש את החברות, אפילו את התאגידים הגדולים. ויש גם מגמה של עובדים שעוברים לגיג אקונומי, לכלכלת החלטורה, שם אין להם בכלל בוס. מצד שני, העובדים שם נמצאים בלי זכויות, אז זה מסוכן. אז יש מגמות מעניינות.
צילה אברהם, נתנאל גמס, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
צ'רלי צ'פלין, יוצר הקולנוע הגדול, מסתבר שהוא גם מוזיקאי. שלום לדוקטור רוי אופנהיים.
שלום.
אתה מנצח ומנהל אמנותי של תזמורת המהפכה, ועכשיו אתם הולכים לנגן את הבעלה לזהב?
אכן כן, אנחנו בתזמורת המהפכה מחפשים כל פעם מוזיקה שמעוררת בנו השראה בשילוב אומנויות. ואנחנו כבר בדיאלוג או בטנגו ארוך עם מסך, ותמיד המטרה היא לנסות לראות מתי המוזיקה מלווה את המסך ומתי המסך מלווה את המוזיקה, וראינו בבעלה לזהב עוד הזדמנות לחקור את היחס בין המדיומים האלה.
אז הבעלה לזהב נזכיר, צ'פלין לקח סיפורים אמיתיים של מסעות מסוכנים, אלפי מחפשי זהב במאה ה-19, חיפשו זהב בעיקר באלסקה, רבים מהם לא מצאו, וזה בעצם המהות של הסרט.
כן, זה סרט מ-1925, אחד מהסרטים הראשונים שבו הוא גם המפיק, שזה די חדש עוד בהוליווד. הוא הנווד, הוא השחקן, הוא המחזאי, הבמאי, הכל, ומתברר גם שהמלחין. אני חייב לציין, כשחיפשתי ותרתי אחר הדבר הזה, כי צ'פלין לא כתב ולא ידע לקרוא תווים, אבל מתברר יש איזה עוד שם של מקס טר, שכתוב שותף מוזיקלי, אבל רוב הקרדיט הולך לצ'פלין, ו... אחרי זה שביררתי גם ב-73, הוא קיבל גם אוסקר על פסקול, אז כנראה גם הוא היה גאון בצד הזה.
Chaplin made more people laugh than anyone in history. He would have you believe he is a scientist, a musician, a duke, a polo player. However, he's not above robbing a baby of its candy. And of course, if the occasion warrants it, he will kick a lady in the rear, but only in extreme anger.
I can only say that Thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
צ'פלין כתב את המוזיקה והמוזיקה המקורית, אבל מדי פעם גם מתגנבת איזו יצירה קלאסית מוכרת לתוך הפסקול. אז אם אתה רוצה לתת מוזיקה או הקשר לסופת שלגים, אז דווקא משתמשים בגרסה תזמורתית שאנחנו נגנים בלייב על הבמה של זמזום הדבורה של רימסי קורסקוב, מורכב, קשה, אבל כנראה שווה את זה ומאפשר להתחבר לסופת שלגים דווקא מתוך הקאנון של המוזיקה הקלאסית.
אז נזכיר, זה סרט אילם בשחור לבן, והמוזיקה מהווה מרכיב מאוד מאוד חשוב. זה שעה וחצי שאתם הולכים לנגן לפי מה, נשארו תווים, או שאתם שמעתם את הסרטים המקוריים, איך זה הולך?
אומרים סרט אילם, זה סרט לא חרש. הם מדברים על סרט אילם, הורי הנוע, אנחנו אומרים, אתה בא לראות סרט, אתה לא בא לשמוע סרט. ככל שאנחנו מקשיבים יותר טוב לסרטים, אנחנו מבינים שבעצם דיבור ומוזיקה זה פעולות שמתחרות על זמן מסך. וככל שיש פחות דיבור, יש יותר מוזיקה. ככה שבסרט אילם יש המון מוזיקה, וגילינו שיש פשוט שעה וחצי של מוזיקה מההתחלה עד הסוף. זה מוזיקה מהגרסה מ-1942 או 5.
זה השתנה לאורך השנים?
כן, לא בטוח שיודעים מה הגרסה המקורית, כי בתקופה הזאת עוד ישב פסנתרן או פסנתרנית הרכב קטן, חלקם הלתרו. זה לאו דווקא הייתה מוזיקה שנכתבה. לאחר מכן זה הפך להיות יותר ממוסד. כשצוללים לתוך המוזיקה של הבעלה לזהב, אז שומעים גם את כל ההשפעות של המוזיקה הרומנטית. מי שאוהב את צ'ייקובסקי, דבוז'ק, דביסי, ברמס, וגם המון השפעה של וגנר בהתייחסות של המוזיקה למסך. זאת אומרת, מושג שנקרא לייט מוטיב, שכל דמות או כל חפץ, נגיד מוטיב האהבה, ברגע שנראה את ג'ורג'י על המסך, נשמע מוזיקה חדשה שתלווה אותה, ואנחנו כתזמורת ננגן אותה וננגן אותה כל פעם כשהיא תופיע על המסך. כשמדברים על הבעלה לזהב, חובבי צ'פלין, דבר אחד הם רואים ישר. זה את דמות הנבד עם שתי לחמניות. אז בוא נשמע את ריקוד הלחמניות מתוך הסרט.
מה כל כך מיוחד בריקוד הזה?
הריקוד זה הכוריאוגרפיה שלו, של צ'פלין עצמו. המוזיקה נפלאה, דווקא המוזיקה הזאת אין לה תפקיד משמעותי בסרט. אבל כל מי שרואה את הסצנה הזאת מתאהב ורואה את היכולות המשחקיות שלו והבעתיות שלו בצורה מופלאה.
זה עדיין רלוונטי גם לימינו? למרות שאין דיבור, איזה מאוד איטי בשחור לבן?
למזלנו, הייתה לנו הזדמנות לעשות את זה פעם אחת. זה היה שיתוף פעולה שלנו ומדיאטק חולון, כשהם פתחו את הסינמטק הבינלאומי לילדים, הראשון בעולם, ואמרנו, מה הדבר הכי מדהים לפתוח את הסינמטק לילדים? אז זה צ'פלין. ולא היינו בטוחים איך הילדים ואיך המשפחות יגיבו לשעה וחצי שסרט אילם. אני חייב לציין שאחרי 15 דקות מתחילת הסרט, כששמענו את הצחוקים בקהל של הילדים, אמרנו, אוקיי, זה הולך לעבוד. בסופו של דבר, מה שאנחנו מזמינים את הקהל, זה בעצם למכונת זמן. זה לחזור 100 שנה אחורה, ולשמוע קולנוע כמו שראו אותו ב-1925. זאת אומרת, סרט אילם בשחור לבן, אבל הנגנים בצבע. ודווקא האי תאום הזה יכול לתת לנו פרשנות חדשה על איך אנחנו היום מקשיבים או שומעים סרטים.
הזכרת האפקטים, אז בוא נדבר קצת על האפקטים, אז פה אתם גם צריכים לעשות את האפקטים של מה שקורה על המסך.
זה דבר שגילינו תוך כדי, כי אתה מתחיל לעבוד על הסרט ויש לך פרטיטורה, המון המון תווים, ואז אתה מגלה תוך כדי העבודה שרק שנייה, מה עם הסאונד אפקטס, שזה חלק מאוד חשוב בסרטים.
יש סופת שלג, צריך לשמוע את הסופה.
נכון, יש גם בית קטן שנוטה ליפול על מצוק, ואתה צריך לשמוע את החריקות שלו, ונתנו את המשימה הזאת לנגן כלי הקשה שלנו, גיורי פוליטי, ויריות, מכל מיני שימוש בכלי הקשה לאפילו שימוש בבלון. העיקר כדי לייצר את הקרבה הזאת, מה שאנחנו לוקחים כל כך כמובן מאליו כשאנחנו רואים סרט, זה שאנחנו שומעים גם פסקול, מוזיקה וגם סאונד אפקטס. שמענו עכשיו ולס מאוד יפה, שפשוט מלווה אכילת צרוכים כסוג של ספגטי. אני בטוח שכל מי שמכיר את צ'פלין כבר רואה את התמונה, למי שלא, מוזמן לראות יחד עם התזמורת.
הסצנה אולי הכי מפורסמת בסרטים של צ'פלין.
לחלוטין אכילת הנעל.
מה הגאונות של צ'פלין לדעתך?
אני חושב שהחוויה היום לראות את צ'פלין ב-VOD כלשהו, היא לפעמים עובדת, לפעמים פחות עובדת. אין לי מטרה לשחזר, אני לא חושב שאני יכול לשחזר, אבל אני באמת חושב שכשאתה רואה סרט של צ'פלין עם תזמורת, פתאום הקשב שלך בסרטים הוא אחרת, כי אתה פתאום רואה את המוזיקה, שהיום היא מוסתרת בספיקרים, מאז וגנר שהוא הכניס את התזמורת לתוך פיט, לתוך הבור שלא יראו, שזה יהיה קסם, אנחנו כבר התרגלנו לקסם הזה, לשמוע תזמורות בהוליווד, שיוצאות לנו מהספיקרים ולא רואים נגן אחד. ואז זה יוצר לנו איזה סוג של מחשבות לגבי מה זה לראות סרט במאה ה-21.
וצ'פלין עצמו, בואו בכל זאת נדבר על המוזיקה, מה אתה מוצא שם?
קודם כל זה מוזיקה מאוד יפה. מוזיקה שהייתי שמח לשמוע אותה שוב ושוב ושוב. הדבר השני זה ההבנה שבסרט אילם הדרך שלך ליצור אמפתיה או סימפתיה של הקהל לדמויות כדי שילכו איתם, והם לא מדברים, הם פשוט לא מדברים, זה דרך המוזיקה. זה כל הפן הרגשי של הדמויות, והיכולת לדייק ולאפיין את הדמויות בצורה כל כך מעניינת מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, מעט מוטיבים מוזיקליים, אבל יש ניצול אולטימטיבי שלהם לאורך כל השעה וחצי, ואז זה פתאום כל הפן הרגשי של הצופה או של המאזין, הוא מתחבר לסיפור ולדמויות.
הסרט הבא של צ'פלין שחשבת עליו כבר, או שפרויקט אחד ולנוח?
אנחנו לא נחים אף פעם עם המהפכה. אני חושב שצ'פלין כרגע הוא התירוץ, ולא הנושא. נכון שזה כיף תמיד להתעסק עם אנשים שמעוררים לך השראה, כמו צ'פלין. אני לא בטוח, הבעלה לזהב זה סרט מאוד מעניין, מאוד חשוב. מה שעניין אותנו זה דווקא היחס בין החוויה המוזיקלית לחוויה החזותית. אני יכול להגיד שהפרויקט הבא של המהפכה, שיפתח את הסדרה שלנו לעונה הקרובה באופרה הישראלית, יהיה יוסי בנאי ותזמור את המהפכה.
הבדל משמעותי.
נכון, אבל מבחינתי או מבחינת ומבחינת זוהר שרון, השותף שלי לניהול האומנותי של תזמורת המהפכה, אנחנו מחפשים את האנשים שמעוררים בנו השראה, מנסים להביא אותם לבמה וליצור איתם דברים חדשים. אם הם באים במסך, אז הם באים עם המסך.
הבעלה לזהב של תזמורת המהפכה, זה קורה בין 2 ל-9 בספטמבר במקומות שונים בארץ. רועי אופנהיים, תודה רבה.
תודה רבה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור על הסאונד, אברי רוזנצבי ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות ביום שלישי הבא.